שלום דוקטור ציון שלוסברג.
שלום עדי היקר.
מה שלומך?
ברוך השם, מה שלומך אצלך?
בסדר, לפני שנדבר על מה זה רפואה פונקציונלית, אם תוכל רגע להציג אותך, מי אתה דוקטור שלוסברג?
טוב, אז אני דוקטור שלוסברג, רופא חרדי, יש לי מרפאה גדולה בבני ברק, אני מומחה ברפואת משפחה ומומחה במינהל רפואי. לאחר, למעשה יש לי כבר, אני חושב, משהו כמו 20 שנות ניסיון קליני, ולצד זה לא מעט ניסיון בניהול של מערכות, מערכות מורכבות. ניהלתי גם בקופות החולים בתפקידים רוחביים וגם בהנהלת משרד הבריאות. ובשלוש שנים האחרונות אני מתמקצע בעיקר בכל הנושא של רפואה פונקציונלית, שלשם כך התכנסנו, מה שנרחיב קצת בהמשך.
מדהים, אז מה זה בעצם רפואה פונקציונלית?
טוב, רפואה פונקציונלית היא, בוא נתחיל מזה שרפואה פונקציונלית היא למעשה רפואה מערבית. רפואה מערבית לכל דבר, רפואה שמסתכלת על השור של דברים. הרפואה המערבית, כמו שאנחנו מכירים אותה, נקראת רפואה אלופתית. וככזו היא מסתכלת על דברים, על תסמינים, על סימפטומים, ושואלת מה יש לבן אדם הזה, ואולי איך נוכל לעזור לו, עם תרופות ועם כל אמצעי אבחון שאנחנו מכירים ברפואה המערבית הרגילה. הרפואה הפונקציונלית לוקחת את כל השלב הזה, כמה צעדים קדימה, ושואלת שאלה נוספת משמעותית שהיא הלמה. למה דווקא לבן אדם הזה עכשיו? למה דווקא הוא? למה זה קרה? מה הסיבות השורשיות של אותה מערכת שבה למעשה מתאפיינת התלונה הקלינית, שהיא לצורך העניין תהיה החוליה החלשה בתוך שרשרת של מערכות, ומה אותה חוליה שבסוף מתבטאת באיזושהי תלונה קלינית, מחביאה מאחוריה, איזה מערכות אחרות בסינרגיסיות עובדות עם המערכת הזאת, שאולי קשורות בבעיה לא פחות, אבל אף אחד לא שאל את השאלה למה. ומשם אנחנו הולכים לזה לשאלה אחרת שהיא איך. איך אנחנו נעזור למטופל הזה, איך אנחנו נפתור לו את הבעיה מהשורש. ולצורך כך הרפואה הפונקציונלית מסתכלת על תהליכים שורשיים, בשביל באמת להבין איך עושים עבודה יסודית ולפתור לאנשים בעיות, שיכול שהם גם גוררים אותם שנים על גבי שנים, ואולי אני אסבר את האוזן לצופים ולצופות, בדוגמה מאוד פשוטה של סכרת, לכאורה מחלה שהיא מחלה כרונית, מחלה פרוגרסיבית, שיש עליה לא מעט טיפולים, החל מטיפולים פומיים, כדורים, דרך אינסולין וזריקות מתקדמות אחרות, אבל למעשה בפועל שמסתכלים על טיפול בסכרת, ברפואה, בדרך הרגילה, אם אפשר לקרוא לזה כך, אנחנו למעשה מדברים על לטפל בסוכר גבוה בדם, ולהוריד אותו על ידי כדורים או על ידי זריקות. היינו כאילו זה היה כמול שאנחנו נותנים למישהו לחום. הרפואה הפונקציונלית יורדת לתוך השורש של הדברים ומנסה להבין איך משפרים את הבריאות של האדם הזה בצורה הרבה יותר סודית.
אז אם אני מבין נכון מה שאתה אומר ככה בשפה עממית, אנחנו אומרים שברפואה הקונבנציונלית אנחנו מטפלים לפי הסימפטום. אתה נתת דוגמה של סכרת, הסוכר גבוה, נותנים אינסולין. אתה שואל למה הסוכר גבוה, ובאיזה כלים אתה יכול להועיל למטופל בכלל שלא יגיע לסוכר גבוה. אני מדייק?
אתה מדייק מאוד, כי מה שלפעמים חסר בתוך המשוואה הזאת, צריכים להבין בצורה מאוד עמוקה ויסודית את למעשה את המערך בין כמה הורמונים שפועלים ביחד. סוכר אנחנו מבינים שעולה בדם, אינסולין מיד מגיע למערכת על מנת להוריד את רמות הסוכר. אבל כשרמות הסוכר ירדו מהר מדי, כמו למשל אחרי ארוחה דשנה בפחממות ריקות, אז התגובה האינסולינמית תהיה משמעותית, והסוכר ירד מהר מדי, ואולי אפילו לפעמים עמוק מדי. מה שהגוף יעשה באותו זמן, הוא יפריש קורטיזול, שזה הורמון הסטרס, כמו שאנחנו מכירים, והקורטיזול אמור לעלות גם כן את רמת הסוכר. המשחק הזה בין המשולש של סוכר, אינסולין וקורטיזול, הוא קריטי להבין את כל התהליך הזה מיסודו, על מנת באמת לשפר ולרפא אנשים מסכרת, כדוגמה הזאת שהתחלנו איתה.
מאוד מעניין ומאוד מרענן, כי אתה יודע מי, למי אכפת מהתהליך, למי אכפת מהמטופל מסביב למחלה. אז אתה יכול להסביר איך נראה כזה תהליך?
כן, תראה, אצלי במרפאה, המרפאה שלי שנקראת רפואה שלמה, כשמה כן היא רפואה שלמה, כי כמו שאמרתי, זה צריך להיות תהליך שמסתכל על כל צלעות המשולש, המרובע, המחומש, או לפי שוב פעם אותו, אותה בעיה שיש, ואותה מערכות שמעורבות שם. התהליך אצלי הוא מתחיל מבחון יסודי, מדעי, מדויק, שמשתמש בטכניקות קונבנציונליות, קלאסיות, החל מהתשאול הרפואי, שהוא כל כך חשוב, וצריכים להקצות לזה את הזמן הנכון, ודרך בדיקות מעבדה מתקדמות, שאני שולח גם כן לעתים לבדיקות בחול, בשביל למשל נגיד לבדוק את ציר הקורטיזול שהזכרנו קודם, לראות איך הוא מתנהג על פני היממה, שזה קריטי לטפל בתהליכים כרוניים של מחלות כרוניות, ואז אנחנו נפגשים לאיזשהו תהליך שהוא תהליך אבחוני עמוק, ומהתהליך האבחוני העמוק אנחנו מגלים תובנות טיפוליות שאותם איתם יוצא המטופל או המטופלת, ומשם יכולים לקחת את זה וליישם ולראות תוצאות מדהימות, אבל אני מאפשר גם לאנשים את תוכנית הדגל, שהיא למעשה התוכנית הרחבה הארוכה שנמשכת על פני שבועות עם שעות שאנחנו מבלים ביחד בשביל לטפל בכל אחד מההיבטים השונים, בשביל להביא באמת רפואה שלמה, שזה חייב להיות תזונה, תזונה שנבנית אישית לכל מטופל ומטופלת, ומשתנה בהתאם לתהליך ובשלבים שהמטופל או המטופלת נמצאים בו, דרך כל ההמלצות הפרטניות לפעילות גופנית שהיא מותאמת למטופל, כי הרבה פעמים אני אומר לאנשים, הם אומרים אני הולך 40-50 דקות כל יום ואני לא יורד במשקל, או שאני לא מרגיש טוב, ודאי, כי אם הבן אדם נמצא באיזשהו סטרס כרוני, והקורטיזול שלו מפמפם כל הזמן, בגלל שכל הזמן עם רגל על הגז, ושכחנו רגע שאפשר גם להוריד את הרגל מהגז, ולעיתים אפילו גם לתת ברקס, שזה גם כן עוד דפשה שקיימת שם, אז אם אנחנו נשים בן אדם כזה, ב-50 דקות הליכה, יכול להיות שהוא ישיג ההפך, כי הוא למעשה מייצר עוד סטרס על הגוף, ופוגע במטרה שלשמה הוא חושב שהוא הולך. אז גם פה יש עניין של המלצות פרטניות, זה הולך דרך כל מה שקשור בשיקום תהליכים בגוף, גם ברמת המטאבוליזם בתוך התא, אם זה שיקום של המיטוכונדריות, שזה המפעל שמייצר אנרגיה ברמת התא, עם המלצות ספציפיות לתוספים ולויטמינים רלוונטיים לאותו מצב של אדם, כנ"ל גם כן לפי בדיקות המעבדה שעלו, בין אם זה בארץ, בין אם זה מחו"ל, דרך מרכיב מאוד חשוב בתוכנית, שלא מספיקים, לא מספיק שמים עליו דגש, שזה כל הנושא של הסטרס מנג'מנט, של הניהול לחצים. וגם פה זה תהליך שאנחנו עוברים במשך כמה שבועות, בשביל לייצר אצל אנשים אינדיבידואלית, לפי הפרמטרים שלהם, את מה שנקרא הסטרס ריספונס, להוריד את זה ולייצר במקום זה את הרילקסיישן ריספונס, את אותה תגובה, שמשקיטה את כל המערכת האדרנרגית, את כל המערכת של הקורטיזול והצירים האחרים, ופשוט להביא לאיזה הומוסטזיס, לאיזשהו איזון, לאיזשהו איזון טוב ונכון, דרך כל הפרמטרים האלה, בתהליך נבנה וסדור, שאני מלווה את האנשים האלה יד ביד בתוך התהליך.
זה מדהים, ואני גם לא חושב שמישהו יכול לצפות, שאם הוא מנהל בעיה שהיא מתמשכת, שהיא תיפטר בשנייה. זה תמיד תהליך לדייק את זה, לזקק את זה, להטמיע אורחות, כי אתה בעצם עוזר לאנשים לשנות אורחות חיים, ומציג להם כלים שיאפשרו להם לנהל את, את הטיפול שלהם בעצמם לאורך שנים, בצורה מוזמת. שזה מדהים.
נכון, נכון? כי זה באמת, זה גם טיילור מייד, זה גם תפור לכל אחד על פי מידותיו, וזה גם, אתם מכירים את האמרה המפורסמת הסינית או היפנית, שאתה יכול לתת למישהו דג בשביל שהוא לא ירעב, אבל אתה יכול ללמד אותו לדוג בשביל באמת שהוא לא ירעב. אז גם פה, החשוב הוא באמת לקחת את הבן אדם, לקחת את הפונה, את הפונה, ופשוט לחשב מסלול מחדש, לקחת אותם איפה שהם נמצאים, להעביר אותם למקום אחר, יד ביד בתהליך, עד שהם נכנסים ועולים למעשה על הדרך הנכונה.
מדהים, אני גם נורא התרשמתי מהכלים שאתה מביא. אני יודע למשל שיש לך כלים לטיפול בבעיות בבלוטת התריס, בסוכרת, בכל מיני מחלות קשות שהן מנוהלות סימפטומטית, והן לא באמת מנוהלות, כי בעצם כל עוד אתה לוקח כדור, אז אתה בערך פחות או יותר. אבל בכלים שאתה מביא, אתה יודע להגיע לשורש הבעיה ובאמת לתת פתרון, שזה ממש מקסים בעיניי.
תראה, הכל באמת סייעתא דשמיא, ובאמת להיות, מקווה בעזרת השם להיות שליח טוב לאנשים שפונים אליי. אבל הזכרת באמת את נושא בלוטת התריס. בלוטת התריס היא בלוטה קריטית בהרבה תהליכים שקורים בגוף. הרבה אנשים לא מבינים, גם דרך אגב אנשי מקצוע לא תמיד מבינים, שבלוטת התריס היא לא רק היפותירואידיזם, שזה המקרה הנפוץ של תת פעילות, ובוא ניתן אלטרוקסין, או אחת מהתרופות האחרות שפשוט ניתן את ההורמון בצורה חיצונית, כי ההורמון לא עובד. וזה מחזיר אותנו למה שהתחלנו איתו, על מה? שהרפואה הרגילה האלופתית מטפלת במה. אבל אף אחד לא שואל למה. ואם אנחנו מסתכלים על השאלה הזאת שהיא יסודית, למשל בנושא תפקוד בלוטת התריס, בלוטת התריס היא אותה בלוטה שמייצרת למעשה שלוש הורמונים. את ה-T4, את ה-T3 ואת הקלציטונין. ה-T4 עובר אמרה מ-T4 ל-T3, שזה ההורמון היותר פעיל. ו-T3 נספק בסוף ברקמות ועושה את העבודה של מה שבלוטת התריס צריכה לעשות. לא נבלבל יותר מדי לצופים את כל התהליך, כי גם T4 יש לו משמעות. אבל בכל אחת מהתחנות האלה יכולה להיות פתולוגיה אחרת, או חסך אחר שפוגע בתהליך. זה לא הכל רק שגר ושכח, זה צריך לדעת איפה קורה התהליך, איפה החוליה החלשה שאותה צריכים להלחים, שבה צריכים לטפל, ולבנות תהליך שלמעשה בונה את אותה נקודת שבר, בשביל לעזור ולשקם את בלוטת התריס מחדש, שתצליח או לייצר, או שהאמרה הפריפרית שקורה צריכה לקרות כמו שצריך, או שהקליטה בתאים תקרה כמו שצריך. אז ככה שבסוף באמת כל טיפול הוא טיפול פרטני, על פי הסימפטומים שאותו אדם מתאר, על פי אותו תשאול, על פי אותה בדיקה פיזיקלית מדוקדקת, ועל פי בדיקות שנעשות חלקם בחול. הזכרנו את הקורטיזול, סטרס הוא אבי כל החטאת, נקרא לזה. וכשיש סטרס ברמה כזאת, גם תפקוד בלוטת התריס מיד נפגע. אז יכול להיות שבן אדם בא ומתאפיין עם בעיה של בלוטת התריס, אבל הבעיה שלו בכלל היא באדרנלין, ביוטרת הכליה שמייצרת את הקורטיזון ואת ההורמונים האחרים, והיא למעשה באיזשהו אוברדרייב, היא כאילו פרנאוט, היא כאילו באיזשהו תפוקת יתר שהיא כבר לא מתפקדת, וזה יתבטא לנו בסוף בבלוטת התריס, כי מה לעשות, אנחנו לא תמיד בודקים את הדברים האלה, במיוחד לא בצורה רוטינית, את העניין של הקורטיזול, והרבה פעמים צריך לבדוק את הציר של הקורטיזול, איך הוא מתנהג במהלך היממה, באיסוף רוק בכמה נקודות במהלך היממה, הבדיקה שאני חושב שהיא קריטית להבין את התהליך שאני שולח לארצות הברית לעשות.
מדהים, אם תוכל בבקשה לגעת, אני נגעתי בבעיות שכיחות, כמו סכרת, כמו בעיה בבלוטת התריס, אם תוכל לגעת בעוד בעיות ששם אתה יודע, מתוך ההסתכלות הרחבה הזאת, לתת מענה ממוקד?
תראה, הרבה מהבעיות הכרוניות, כמו שהזכרנו, סכרת, תת לחץ דם, דיסליפידמיה, כל הדברים האלה, הם הכל נכנסים לתוך אותו סל. אבל יש גם הרבה דברים שלא תמיד מקבלים מענה בצורה ראויה, אחד מהם זה מערכת העיכול. מערכת העיכול שלנו, כמו שאנחנו יודעים, הרי זה צינור שמתחיל מהפה ונגמר למטה, והצינור הזה למעשה הוא צינור מאוד מאוד משוכלל, שמצד אחד הוא משקף את הבחוץ שלנו, כי אנחנו אוכלים, כל מה שאנחנו אוכלים בחוץ, הוא נכנס בחוץ, עובר בתוך המערכת, הוא צריך להיות מאוד סלקטיבי בלקלוט את התוצרים שאנחנו צריכים לקלוט, בין אם זה מינרלים, חומרי תזונה, חלבונים, פחמיות וכולי, לדעת להשאיר את הפתוגנים בחוץ, את כל אותם בקטריות, וירוסים, שמרים וכולי. והרבה מהפתולוגיות שיש, זה יכול להיות החל ממאיר רגיז ומאוד כל מיני דברים אחרים, מתחילים למעשה שוב פעם מחוסר איזון של מערכת העיכול, עם הקורטיזול והסטרס שהזכרנו קודם, עם בלוטת הטריס, ואנחנו נכנסים פה לאיזושהי סימפוניה, לאיזושהי תזמורת, שאם היא לא מתוזמרת כמו שצריך, אם אין מנצח, שיודע לפרום בעדינות את הקשרים האלה שנוצרו עם השנים, אז אנחנו נמצאים שוב פעם באיזושהי פצצה מלוכלכת נקרא לה, שפשוט זורקים ואומרים, אוקיי, אז בוא תיקח את הכדור הזה או את הדבר הזה. זה פן אחד. פן נוסף שאני אתקל בו אנשים שבאים, זה אנשים שסובלים מעייפות, אנשים שסובלים מתשישות, עייפות כרונית, והם כבר בדקו ב-12 וגם בלוטת הטריס שלהם לכאורה נראית בסדר, וכל הבדיקות הרגילות ואין אנמיה, שזה הדברים האופרטים הפשוטים שאמורים לראות, ובסוף אין להם מענה. וגם פה צריכים לעשות עבודת בילוש, הגוף שלנו מכונה נפלאה, גם שבו הוא ברא לנו, אני כל יום מגלה מחדש דברים שאני נפעם, צריך לעשות פה עבודת בילוש של לפרום את זה, ולפעמים אולי אפילו להגיד, לבנות את זה מחדש באיזושהי צורה קצת יותר טובה.
וואו, זה כל כך... אני כל כך מתחבר למה שאתה עושה, ואני חושב שככה צריכה להיראות הרפואה. אתה תוכל להגיד באיזה שלב כדאי לפנות אליך? אני מבין שכל אחד שיש לו מחלה שהוא סוחב איתו לאורך זמן והיא לא בדיוק מאוזנת, יכול לקבל אצלך מענה לדיוק הטיפול שלו. אבל אתה יכול להגיד באיזה שלב כדאי לפנות? או שכל אחד לפי ה...
תראה, אני חושב שבסוף... יש אמרה שאומרת לב יודע מרת נפשו. כשבן אדם נמצא כבר, או אלה שמטופלים כבר בתרופות, והם מרגישים שהם אולי אפילו מטופלים בתרופות החדשות ביותר, אבל עדיין הם מרגישים שהם לא רק מבריאים, אלא הם מדרדרים, הם עייפים, הם שחוקים, הם מרגישים שמשהו לא עובד כמו שצריך, או שהם יכולים להיות עם בדיקות מעבדה שחזרו בנורמה, אבל הם לא מרגישים שהם מקבלים... את הרגשת החיוניות, את הרווחה הכללית, הבריאות, זה הגדרה מאוד מעניינת, זה לא רק היעדר חולי, זה צריכים להרגיש רווחה כללית, להרגיש בריאות, להרגיש, אך, אני מלא, אני אפיר, אני אנרגטי, אני טוב, אני כליל, תביאו לי עוד קצת מהחיים האלה על הכתפיים. וכל אותם אנשים שלא מרגישים את זה, יש איזשהו משהו שלא עובד כמו שצריך. ואפשר להבחן את זה בצורה מאוד טובה, ובוודאי למצוא הרבה דברים שאפשר לשפר ולעשות יותר טוב. ככה שאני חושב שהתשובה היא, במציאות שאנחנו חיים היום, אם בן אדם לא אוכל נכון, אם בן אדם לא חי נכון, אם בן אדם לא יושן מספיק, ששינה היא דבר קריטי, כל התהליכים של שימור מידע ושל תיקון... פגמים בגוף ושל ייצור חלבונים ושל המערכת הגלימפטית, יש לנו מערכת במוח שהתגלתה לפני כמה שנים, נקראת המערכת הגלימפטית, שהיא המערכת שלמעשה לימפה שמנקה את המוח בלילה, אם אתה לא יושן מספיק, המוח לא יתנקה מכל אותם המילואידים וחלבונים אחרים שאולי פוגעים. זאת אומרת, אני חושב שזה בסוף פתוח לכולם, לכל מי שמרגיש שהוא באמת לא שם עדיין, נקרא לזה.
אז אני אומר שאם יש לכם בעיה מתמשכת, ואתם לא בדיוק מאוזנים, אבל הרופאים אמרו לכם ככה זה, אז ככה זה לא תשובה, ואותם אנשים יכולים מאוד ליהנות מהתאמה אישית של טיפול, שבעצם מחפשים את שורש הבעיה, ובתוך תהליך משנים את אורחות החיים ודרך החיים, ומקבלים כלים חדשים איך לנהל את שורש הבעיה בצורה יותר מיטבית.
אמרת את זה יפה מאוד. בדיוק כך.
אז דוקטור שלוסברג, תודה רבה, היה לי תענוג לדבר איתך.
בשמחה, עדי, תמיד.
מי שירצה...
נאחל לכולם רפואה שלמה, ולדעת שיש הרבה שאפשר לעשות, רק צריך לדעת איך לעשות.
מדהים, אז אני הולך לצרף את פרטי הקשר אליך, אל האתר שלך, בתחתית הסרטון, כדי שמי שירצה להתייעץ יוכל למצוא אותך. אז תודה
אני
רבה
מאמין
לך.
גם שחשוב לי באמת להעביר את המסרים הלאה, וגם באתר, אני תמיד מעלה איזושהי כתבה אינפורמטיבית שאני כותב, איזשהו מאמרון על איזשהו נושא, לפעמים מצרף איזשהו סרטון וידאו שאנשים קצת יהיה להם יותר ברור ונהיר, כי יש המון מידע שאנשים פשוט צמאים לקבל.
וזה מדהים. אז תודה רבה לך, דוקטור.
תודה, עדי,
להתראות.
שיהיה בהצלחה לכולם.